יש בהלכה שיכול צד לומר לבית הדין מייחן דנטוני. כלומר, תאמרו לי על סמך מה חייבתם אותי, על סמך מה זיקיתם אותי. מה זה אומר? זה אומר שמלכתחילה בית הדין לא חייב לתת את כל הנימוקים. אומר, זה זכאי וזה חייב, זה ישלם לזה כך, זה ישלם לזה כך, ובזה אולי נימוקים קצרים ביותר, ובזה צריך להסתיים פסק הדין. אם ירצה אחד מן הצדדים לבקש פירוט הלכתי יותר רחב, ייתנו לו את זה יותר מאוחר. מדוע הדברים חשובים? כי אם בית הדין יכתוב פסקי דין מלומדים, ואגב, זו לפעמים חלק מראה חולה של בתי המשפט, והרבה התייחסו לזה, שלפעמים שופטים כותבים פסקי דין מאוד ארוכים, אבל לכתוב פסק דין ארוך לוקח זמן. זאת אומרת שזמן חשוב מוקדש לדבר הזה. על כן, כדי להביא ליעילות, פסקי הדין צריכים להיות מהירים, אבל יחד עם זה קצרים, כי אם לא נדאג לפסקי דין קצרים, אז יגזל הרבה זמן עד שהצדדים יקבלו את פסק הדין. אבל אני אומר, זה לא מפריע אחר כך לכתוב את פסק הדין בצורה מפורטת ולפרסם אותו, זה בסדר, לא מפריע. אבל לא לחכות שהסכסוך יסתיים בפסק דין כשהוא לא קצר וכפי שצריך להיות באופן יעיל. הצעה נוספת היא יותר קשורה לנושא של סדרי הדין, שיכולה לייעל את הדיון בזה שבית הדין יסכם עם הצדדים בתחילת הדיון מהי בעצם השאלה האמיתית שבמחלוקת. כי לפעמים כל צד, בין שהוא טוען בין שהוא כותב, אומרים, מגבבים הרבה מאוד דברים, כשתמיד ישנה שאלה עיקרית, זו השאלה המרכזית. ברגע שיתנו תשובה לשאלה הזאת, הבעיה תיפטר. ואם יתחילו לדון בכל אותם נקודות שהתייחסו אליהם, ובעצם לא שורש העניין, זה לא השור בקרנב, מבזבזים זמן. אני, שהרבה שופטים עושים כך, כי אני נהגתי בישיבה שגדה המשפט, לקבוע מהם השאלות ששאלות המחלוקת. אחת, שתיים, שלוש, ואז בזה דנים. לא דנים במשהו אחר. אם צד יבוא לחזור ולהתחרט ולומר, סליחה, שכחתי, אינני יודע מה, אז יפסקו בזה לפי דין תורה. בדרך כלל לבתי המשפט, ברגע שנקבעו השאלות השאלות במחלוקת, וברגע שהתחילו להביא את הראיות, אין חזרה מהדבר הזה. אבל אני לא קובע מה יעשה בית הדין לפי דין תורה. אם הוא יכול, בית הדין יכול לאפשר סטייה מההסכמה הזאת או לא, אבל בעיקרון זה דבר טוב וחיובי כדי לייעל את הדיון. אם כן, דיברנו על קודם כל אמון, שתיים, יעילות, שלוש, צריך לגרום לכך שהציבור יאהב את בית הדין, לאהב את בית הדין ואת הציבור. זה בעצם יסוד חשוב. אם הדבר הזה לא יהיה קשה גם לדברים האחרים להשפיע. כשאני אומר לאהב, הכוונה היא שבית הדין יהיה עם מאור פנים למתדיינים, סבלנות לשמוע את דברי המתדיינים, ולא לחתוך את הצדדים, אפשר אמנם לכוון אותם, אפשר אמנם לאפשר להם לומר, אם רואים שאדם חוזר על דבריו כמה פעמים בנועם, לומר לו, אנחנו כבר את זה שמענו ואנחנו כבר הבנו את מה שאתה אומר. על כל פנים, מאור פנים וסבלנות, שהמתדיין ידע, יבין שבעצם הוא נשמע, או כמו שאומרים בלשון המשפטית, שהיה לו יומו בבית המשפט. דיברו פה על עניין של פשרה. אז בעצם אם מישהו מקבע על עצמו לפשרה, אז בעצם הצד לא צריך להסכים לתוכן הפשרה, אלא אני מדבר על בית הדין, אני מקווה שאני לא טועה. אם אדם מקבע על עצמו שבית הדין יכריע על פי פשרה, הוא נותן סמכות לבית הדין לקבוע את פסק הדין לא על פי דין תורה המהותי, אלא כפי שנראה בעיני הדיין להביא את הצדדים לפשרה. אז מבחינה זאת ברור שאם מצליחים להביא את הצדדים למצב כזה, אז ודאי שטוב. אבל ישנה פשרה ששני הצדדים צריכים להסכים גם לתוכנה. זה מה שדיברו פה הרבנים ואמרו, שזו הייתה מחלוקת לגבי סוף הדין. הרי הדיין שיודע לאן הדין נוטה, אז לא, אין, כבר לא בוצע, כבר לא מציע פשרה. הייתה כאן השאלה, מה קורה אם בסוף הדיון, האם מותר לדיין עוד לבצוע, ואז אמרו שאם להציע פשרה, כשהצדדים יסכימו לתוכנה, אז היו דעות שזה אפשר גם בסוף הדיון. בעצם הפשרה בבית המשפט היא רק פשרה במובן השני. אין דבר כזה, יש אמנם סעיף בסדרי הדין שהצדדים יכולים לתת לבית המשפט סמכות, סעיף 79א, ואז הם באמת נותנים לו סמכות לפסוק כפי שהוא רוצה על פי כתבי הטענות, הדברים שהוא שמע, כשהוא שמע עד שהציע את ההצעה הזאת. אבל בעיקר כשמדברים על פשרה בבית המשפט, הכוונה היא לפשרה שהצדדים מסכימים לתוכנה. אני לא כל כך מסכים עם הדברים שנאמרו פה, כאילו בית המשפט לא מקדיש זמן להציע פשרות. אני לא יודע מה קורה בבית הדין מאמונות, אני לא הופעתי שם, אבל אני יודע שבבית המשפט מקדישים הרבה זמן, ישיבה שלמה, לעסוק בנושא הזה של הפשרה. הפשרה שהצדדים מסכימים לתוכנה, לא רק שבית המשפט או שבית המשפט יפסוק כפי שהוא מבין בלי הסכמת הצדדים. לצורך זה צריך או ניסיון רב במשפטים או ידע בדרכי הגישור. דיינים צעירים שלא הייתה להם, לא היה להם ניסיון בשיפוט, גם לא היה להם ניסיון כמי שהופיע בפני בתי דין, לא יודע עד כמה יש להם את הכישורים להציע פשרות על דרך שהתקבלו על המתדיינים. אחת הדוגמאות שרגלים להביא בנושא של דוגמה של גישור, כן, על שני אנשים שרבו על תפוז, אחד אמר התפוז שלי והשני אמר התפוז שלי, ואז שאל השופט, תגיד לי, למה אתה כל כך רוצה את התפוז? מה יש בתפוז שאתה כל כך רוצה אותו? אז הוא אמר, תראה איזה קליפה יפה, תראה איזה צבע יש לקליפה, יש בה שמן, אני משתמש בזה, אני בקליפות עושה ריבה, זה חשוב לי. אומר השופט לשני, תגיד, מה אתה כל כך רוצה בתפוז? מה זאת אומרת? תראה איך הוא מתקלף, איך הוא, הפלחים יפים, איזה טעם יש לה, לתפוז, לפלחים של התפוז. אמר השופט, אוקיי, כך אתה את הקליפה של התפוז, וכך אתה את הפרי הפנימי של התפוז, ועשינו פשרה, ועשינו גישור. דוגמה קלאסית שמביאים, אבל הרעיון הוא, זה הרעיון. כלומר, הרעיון הוא לדעת מה האחד רוצה ומה השני רוצה, מה אצל האחד עיקר ומה אצל השני עיקר, ובאופן כזה אפשר לעשות, אבל זה רק מתוך ניסיון. לכן הייתי מציע שאותם דיינים, שלא פחות עם הניסיון, יעברו איזה קורס של גישור. כלומר, את הטכניקה, את הדרך להביא צדדים לידי גישור, הדבר הזה חשוב לעצמו. תאמר לי רק כמה זמן יש לי, כי אם צריך להפסיק, אז תגיד לי. היתרון באמת בבית הדין, שאין מצב של ערעור. וזה חשוב. זה רק עניין שצריכים לאשר את הפסק בבית המשפט, וכפי שאמרו כאן זה נכון, בדרך כלל בית המשפט מאשר, אלא אם כן יש חריגות יוצאות דופן בניהול המשפט, בצדק הטבעי וכדומה. בבית המשפט יש ערכאת ערעור אחת, לפעמים שתיים, השנייה לא כל כך, ערכאת ערעור זה כשלעצמו גוזל זמן, וזה גם אחד היתרונות שיש בבית הדין הרבני. הייתי מציע,
נעצור כאן,
בבקשה, בבקשה, בסדר גמור.
אבל באמת פה הדבר האחרון שאדוני אמר, זה הנושא של ערכת ערעור בבתי הדין לממונות. כן, הדבר האחרון שנשמע מפי השופט, זה הנושא של רעיון של ערכת ערעור בבתי הדין לממונות, ופה הפסקתי אותו כי זה מצא חן בעיניי, כי אנחנו בירושלים, בבית הדין לממונות, עשינו את הנושא הזה של ערכת ערעור, כאשר כבר בכתב הבוררות נכתב הנושא הזה של האפשרות להגיש ערעור, ויש הרכב לזה, ויש תנאים וכן וכן הלאה.
אז זה דווקא חיסרון.
אז בירושלים יש, כן.
אבל זה לדעתי חיסרון.
שיש ערכת ערעור זה חיסרון.
כן,
כי אתה אומר לא נגמר המשפט.
על פי ההלכה אין מוסד של ערעור. נכון שעם הקמת המדינה עשו בבית הדין הרבני, בבית הדין עשו בית הדין הגדול, אבל מעיקר הדין
אין דבר כזה.
אין דבר כזה.
נכון. בכל אופן, לא יודע, הרעיון הזה עלה,
יש שלושה אנשים.
טוב, אחרי ששמענו דברי השופט, ואני אקח מהדברים שלו את הנושא של האמון של הציבור בבתי הדין לממונות, אני הייתי עובר לעורכי הדין ולטוענים הרבניים. מה היחס שלכם באמת לדיינים בבתי הדין לממונות? לא אחת שמעתי שזה נראה כאילו מין, טוב, אפשר לדבר איתו בטלפון אחרי הדיון, זה מין שטיבלך כזה, זה לאו דווקא משהו שאפשר. אני לפחות בניסיון שלי, אני יודע שאצלנו בירושלים זה לא קורה, גם אם היה פעם איזשהו טיעון כזה ביררתי אותו, אבל באמת אצלנו מקפידים מאוד בדברים האלה. אבל השאלה, מה אתם כטוענים רבניים שמייצגים אוכלוסייה שמתמודדת בבתי הדין, מה נראה לכם? אני הייתי מבקש את ההתייחסות של הרב עורך דין צוריאל בובליל. בבקשה.
ערב טוב. יצא בחלקי להיות בעצם בכל הכובעים, כדיין לממונות אצל הרב הרוסי, וכמופיע בבתי דין לממונות בעיקר בבני ברק. אצל רב ניסים ואצל הרב שטרן וכדומה ועוד, ולא ניכנס לעוד שמות. אני אומר את הדברים בעדינות. אני חושב שהגיע הזמן שבית דין לא ישתיב לך. מה זה לא ישתיב לך? שפתאום מישהו יוצא מתוך האולם, ואני אומר הכל מיסיון אישי, כי מופיע הוא, אמרתי, משני הצדים, ומדבר עם צד זה, מול צד זה וכדומה, מפריעים אחד לשני, צעקות אחד על השני, וכאשר אתה בא ומבקש, אתה אומר, רבותיי, אני גם מופיע בבית משפט, אני הרי משמש גם שם, ואני רואה, שופט פשוט יכול להוציא אותו החוצה, יכול להטיל עליו הוצאות משפט, יכול להפסיק את הטיעון שלו, ואדם מרגיש שיכול לדבר בצורה מסוימת, לא רק לדבר, גם לכתוב. היה לי מקרה, תיק מסוים בבני ברק, באחד בתי הדין, שהצד שכנגד טוען רבני כתב כתבי נאצה, כלומר גם על הטוענים בצד השני, דברים מדהימים. ראיתי אותו יום אחד בבית הדין במקום אחר, לא תגיד לי, אין לך בושה? אתה יכול לטעון לגופו של עניין ולא לגופו של טוען, ואתה לא מרוויח מזה כלום. מה עם מוצאת שם רע? מה עם פגיעה? מה עם כל הדברים האלה? אומר, מה קרה לך? תגיד תודה. אתה יודע, אצלנו, אם כותבים עליי דברים גרועים, כנראה שאני טוב. אם כסחו אותי, זה בטח, אני משהו. להפך, תראה בזה פרגון. עד למוכל טייבס, לא מדושך ולא מוקצך. אפשר לדבר כמו בני אדם. ואמרתי את זה גם לדיינים בהרכבים שונים בבני ברק. רבותיי, לא חייבים להשמיץ. דבר שני, לא יכול להיות תשובות מהסוג של נו, לא רציני. אין דבר כזה. אם אדם ביצע נאמר חריגה בנייה, אם אדם ביצע חריגה, הוא עשה דברים שממש מנוגדים לחוק, אז לא יכול להיות שיגידו, נגיד לדיין, משפט מהסוג הבא, ושוב ברמז, אתה מדבר עליי? תבדוק אצלך כמה מרפסות יצאו שם בלי שום דבר, ואתם שותקים. אתה רוצה שאני גם אתבע אתכם? אומרים את זה ישירות בבית הדין. זה קצת מבזה. הייתי אומר דבר נוסף, אני כן הייתי מחפש את האיזון בין הדין העברי לדין הכללי, וזה בגלל הסיבה הפשוטה. כי כבוד השופט גרמן דיבר על כך שחלק גדול מהציבור נותן דווקא אמון בבתי משפט ולא בבתי הדין. היין ערך ישיבת פונוביץ' שנמצאת בבית המשפט ולא בבית הדין. היין ערך התיק של הרב עובדיה יוסף והעיזבון שלו שהגיע לבית משפט למשפחה בירושלים אצל השופט מנחם הכהן. היין ערך עוד דברים שאני לא אומר שמות. אז ודווקא אנשים שכל הזמן דיברו, חז וחליל, הערכאות, ולא רק המילה הערכאות, אלא גם כל ההשלכות של מי שמתעסק שם, ואתה מגלה שזה אחד בפה ואחד בלב. ואז אתה שואל את עצמך, אבל למה זה קורה? אני חושב שזה צריך להיות שילוב בבית הדין בין כמה חלקים בו זמנית, בהמשך לדברי כבוד השופט גרמן. בין מצד אחד, ההבנה שזה שיושב מולך מבין שהוא יושב לפניו דיין שמכיר את המציאות, מכיר את החוק, מכיר את דין תורה. כמובן, הרי בשטר הבוררין אתה יכול לכתוב שאתה רוצה רק דין תורה, אתה יכול לכתוב שאתה רוצה שילוב של שניהם, אתה יכול לכתוב כל אפשרות שהיא מלבד הנושא של פשר וכל הדברים האחרים. אבל הרבה פעמים בית דין נותן פסק דין שהוא לא תקף בחוק. אתה נותן משהו שאתה בו לא יקבל אותו. אתה לא יכול לאשר חריגה, נגיד, שבית משפט עכשיו, מה קורה? אתה חתמת על הסכם בוררין, שטר בוררין, כי חשבת, כמו שאמר כבוד השופט, כנראה התוצאה תהיה טובה לך. אמא מה? תחשבו על זה שפתאום לא יצא מה שאתה אומר. ואז, למי שלא מתאים, תסלחו לי שאני אומר, גם אם המחוזי יישאר בלי לדעת את הנואנסים שם, כי הרי מתי המחוזי מאשר? כמו שהוא נאמר כאן, אם אין בעיות כלשהן שיתעוררו, ובדרך כלל מי מעורר את הבעיות בצד השני? אבל בוא נאמר שזה עבר בצורה כזאת או אחרת, הוא מסתבר שזה לא חוקי, לא יעזור כלום. בית הדין לא יכול, ואפשר יהיה בסופו של דבר לבטל את זה. כלומר, גם כשנותנים פסק דין, תכיר לא פחות מדין תורה, יש נפקמינה בין מצב שני סוחרים או שני אנשים שמדיינים, וזה אומר מגיע לי ולא מגיע לי, נתתי לא נתתי, והכל נסגר במסגרת הזאת, לבין אם יש השלכות לצד ג' או הרשויות וכדומה. גם עוד נקודה אחת, אני מתעסק בתחום שכבוד השופט גרמן השופט משך שנים רבות בעולם המשפחה, דיני משפחה, וקמתי מרכז התרת אגונות, ממזרים, כל הנושאים הקשים כדי לנסות לפתור בעיות מחוץ לקופסה. אבל יש גם בוררויות בדיני משפחה, לא הכל אפשר להיות בורר. טובת ילדים, נושא של החזקת ילדים למיטב ידיעתי אי אפשר, אבל הרבה סכסוכי רכוש כן אפשר להעביר שם. איפה הבעיה? היום הופעתי בבית הדין, אני מגיע משם להרצאה כאן, לפאנל, ואני כבר קצר ואגיע לסיום, ואני אומר לכבוד הדיין, תראה, היום בחברה יש מושג שנקרא מוניטין, ואומר, הבעל לצורך העניין התפתח בקריירה, מכאן עד להודעה חדשה, האישה הייתה עקרת בית, והוא התפתח ומדבר על עשרות אלפים, והיא 2,000-3,000, היא שקיעה, היא קריבה מעצמה מהיכולת להתפתח במקרים הרלוונטיים. ובתי המשפט פיתחו, וזה התקדם לתיקון 4 וכן הלאה בחוק בית משפט למשפחה, חוק יחסי ממון, וחוק בית משפט למשפחה זה משתמש בזה, ויש אפשרות לפסוק אם יש הפרשי כושר הסתכרות במקרים הרלוונטיים וכולי. אני אומר לו, תראה כבוד הרב, חבר'ה אלה בני 50, הוא עם סכומי עתק, והגברת הזאת גידלה כמה ילדים. אז מוניטין, הפרשי כושר הסתכרות, לא משנה איך נגדיר את זה. אין אצלנו דברים כאלה, לא שייך וכדומה. עכשיו תבינו, זה לא מדויק שאין את זה, כי יש מושג שנקרא פיצויי גירושין לדוגמה. יש דרכים בהלכה שכן ניתן לפצות את הצד החלש. מי המילה כתובה ועד פיצויי גירושין וכולי, כתבו על זה כבר בתחומים, כתבו על זה בפסקי דין שונים וכדומה, ואתה לא יכול להתעלם גם מה שקורה. אותה אישה, שאגב, הרבה פעמים יחיה את השרש בביתך, היא לא חשבה אף פעם על בית משפט, אבל פתאום היא מבינה, חברה שלה אומרת לה, תקשיבי טוב, את תצאי מכאן וידייך על התחתונה, אבל לא סתם על התחתונה, את בעצם תצאי עם כלום ביד. אני לא מדבר על מחצית פנסיה וכדומה, שכאן בתי הדין גם נותנים, כבר היום באופן אוטומטי, גם לא רק על פי חוק יחסי ממון, יותר נותנים וכדומה. אז היא באה ואומרת, אני לא מאמינה בבית הדין, אני רוצה בית משפט. מי הרב שיתיר לך? יש לי רב, אתם מכירים את זה. אבל אתה שואל את עצמך למה? כי היא אומרת, אין לי כאן צדק. עכשיו צריך להבין, נכון, זה כמו שרב דיכובסקי נוהג לומר, שחזקת השיתוף היא כבר מנהג, היא כבר הרבה יותר מזה, הרב שרמן חלק עליו וכולי, כבוד השופט גרמן דיבר על משפט המלך בספרו וכדומה, ולא נרחיב, אבל כשהרב דיכובסקי התייחס לדברים הללו, הוא בעצם ראה את התמונה הכוללת, והוא רצה שציבור שלומי אמוני ישראל לא יבטאו בבתי הדין ויגיעו לבית המשפט וכדומה, אלא שבית הדין כן מוסמך, גם לדוגמה סרבני גט, פיצויי נזיקין, שבית המשפט נותן את הפיצויים. עלתה סוגיה של גט מעושה, לא ייכנס לזה, אבל גם בית הדין אמר, יש לי כוח לעשות זאת. תבדקו כמה זה נעשה בפועל. סגור את המעגל, לומר את הדבר הבא. אני כן יכול לומר מה ניסיון בבית הדין עם הרב הרוסי. הדברים הללו, אותו מאור פנים שהשופט גרמן דיבר עליו, אותה גישה מכילה, אותה יציאה אל השטח. אני זוכר תיק שהיה לנו, שסכסוך בבית כנסת מה זה מלחמת עולם שלישית, וכי הוא לא קיבל עלייה וכן קיבל עלייה, וממש סכסוך שפוצץ את בית הכנסת. הרב הרוסי ועוד דיין ואני יצאנו אל השטח, אל בית הכנסת, כינסנו את המתפללים, את הניצים. הרב דיבר שם, כל אחד מאיתנו תרם את תרומתו, וכשאתה יוצא לשטח אתה רואה על מה מדובר וכולי, העולם נראה אחרת. יציאה לשטח זה לא פריבילגיה כמעט של בית משפט, אין כמעט אפשרות כזאת, אבל אני בהחלט חושב שבמקרים הרלוונטיים בהחלט יש מקום לזה. אני חושב שגישה מהסוג הזה, אני לפחות יכול לדבר על קירת טונו, לא שטיבל ולא הדברים הללו, פרוטוקולים, פסקי דין. משפט אחרון לגבי מה שאמר כבוד השופט גרמן על פשרה ופסק דין מנומק. צריך להבין, אם לא יהיה מנומק אז יגיד עוד פעם שטיבל, נו, אני יודע מה ההלכה. ואמר לי את זה פעם בבית דין בבני ברק, אני הרי חתמתם על שטר בוררין מהסוג הזה ואחר. ואני אומר, לא, אני לא מסכים, כי אני לא יודע מה מדברים אחרי הקלעים, אני רוצה לשמוע את הנימוקים ואת למה התרשמת ממנו והדברים הללו. אתם חייבים להבין שזה גם כן יוצא, כי אתה מבין שחלק מהמקרים אתה לא בדיוק יש לך אמון, אז אתה רוצה להחזיר את האמון. פסק דין מנומק, איך כבוד השופט אמר, לא צריך דיסרטציה של 100 עמודים, ויש שופטים כאלה שכותבים את זה, אבל בהחלט ענייני, ניתוח נכון, גם פסיקה מכאן ומשם, מהמשפט העברי והכללי, ראייה כוללת, גם אם זה רק המשפט העברי, אבל באופן כזה שגם האדם שאומר אני חי כאן במאה ה-21, איך המציאות מתכתבת עם ההלכה, אני לא מתאים את ההלכה למציאות, אני בהחלט רואה את המציאות, היא כל הזמן מתאימה להלכה, רק צריך לדעת איך להסביר אותה. והנושא האחרון זה הנושא של גישור, פישור וכדומה. כמגשר במשך שנים רבות אני יכול לומר לכם שתפיסת העולם של מגשר צריכה להיות לתת למי שיושב בפניו תחושה, אבל אמיתית, של win-win situation, שאין כאן אחד שיפסיד ואחד ינצח. דיברו כאן על הקליפה עם התפוז, הדוגמאות הן למכביר, אבל העיקרון הוא בהחלט גם בית הדין צריך לעשות משהו כמו ביחידת סיוע היום של בית המשפט. היום מדיני משפחה, מה שקורה זה שלפני שמתחיל הדיון יש ישיבת פישור ביחידת סיוע, שבעצם מנסים לשבת עם הצדדים בלי עורכי דין כדי לראות אם אפשר לצמצם מחלוקות. ואני חייב לומר לכם, עורכי דין לא אוהבים את זה, כי זה לפעמים מגיע כבר לפשרה ואז לא צריך את עורך הדין, אבל עם כל הכבוד מי שחשוב זה ציבור המדיינים.
אני מבקש לפנות לרב אהרון רונאל, שהוא טוען רבנים באותו עניין, אבל הייתי משנית את השאלה. כשאתה נכנס לבית הדין לממונות, מה היית רוצה לראות שם? איך היית רוצה לראות את בית הדין לממונות? לא רק מבחינת המראה החיצוני, כי אין איזה צבע יש בחדר, אבל...
אחד? כן, תודה רבה. ברשות מורנו ורבנו הרב, הרב רצון הרוסי שלי, את חברי הפאנל, ברשות המנחה, השאלה היא שאלה מהותית משתי פנים. אני נכון שאני משמש כטוען רבני בבתי הדין הרבניים, אבל למעשה אני אב בית הדין לממונות בנתיבות, וככה שאני רואה את שני הפנים מכאן ומכאן, ואכן השאלה במקומה עומדת. לפני בערך כ-5 שנים, ביקשו ממני רעיון בידיעות ירושלים בנושא הזה. הייתה על זה כתבה, הכתב בן שימול כתב שם את הכתבה, והשאלה באמת עלתה, איך אנחנו רואים כטוענים רבניים את פני בתי הדין, גם הרבניים וגם לממונות, ההתייחסות מול הדיינים, מול אותם אנשים. יש לנו בעיה, והבעיה היא אמיתית, וצריך להבין את הבעיה. רוב הדיינים שמכהנים בבתי הדין לממונות הם רבני קהילות, רבני שכונות, הם נגישים לכלל הציבור בתפילות, בבית הכנסת, במקווה, כן, בכל מקום הם נמצאים, אנחנו רואים אותם, פוגשים אותם, אי אפשר להימנע מסטריליות. לעומת רוב השופטים, אני לא יודע השופט גרמן, אבל רוב השופטים בכל אופן, הם יותר אנונימיים, הם יותר סטרילים לציבור, הם לא, אין להם את הבית כנסת או את המקום שבו הם נפגשים עם הקהילה או האוכלוסייה, ולכן יש לנו את הבעיה הזאת. מעבר לכך, הדיין הוא גם למעשה הרב שפוסק לי בשאלות הלכתיות של איסור ויתר, בנושא של מראות וכל הדברים שקשורים לבית היהודי ולחיי היומיום שלנו שאנחנו נתקלים בו. ולכן, כמו שבאמת אמר השופט גרמן, ואני מאוד מאמץ את הדבר הזה, דיינים בבתי הדין לממונות חייבים לעבור סוג מסוים של הכשרה, הכוונה, כן, למידה מסוימת, לא הלכתית, לא משפטית, אלא מה? של אינטראקציה בין אנשים, בין לקוחות. צריך לדעת תמיד לעשות את ההפרדה בין העניין הזה של בית דין לממונות. כמה וכמה פעמים פנו אליי כאשר אני ישבתי כדיין בבית הדין לממונות, ופונים אליי אנשים מהקהילה, נו מה רב, מה זה? אמרתי לו, אדוני, אני אסור לי לדבר איתך, אני אדבר איתך רק אחרי שאתה תקבל את פסק הדין. אנחנו ידידים, חברים, נמצאים בקהילה, בשכונה, בכל מקום, כרגע אני הדיין, אתה מדיין, אסור שתהיה בינינו כל תקשורת מכל סוג ומין שהיא. כל מה שיש לך, אנא בבקשה תכתוב, תשלח בפקס, במייל לבית הדין, זה מקומו. ואנחנו ברוך השם רואים את הדברים האלו גם בבתי הדין הרבנים. אמרתי לפעמים, ברוב המקרים זה לא ככה, אבל לפעמים גם שם רואים את הדברים, שהבן דוד של ההוא והקרוב של ההוא, הוא בא ושואל ומתעניין ומדבר ומכניס פה מילה ומכניס שם מילה, ובאמת הדברים האלו חשובים למה שנקרא לפנים היפות, לשם הטוב של בית הדין, כמו שהזכיר חברי עורך דין בובליל את הנקודה הזאת. כי כאשר לקוח בא לבית הדין הרבני או לבית הדין לממונות, והוא רואה שהוא לא מקבל שם את סדר יומו, הוא לא מקבל שם, דבריו לא נשמעים, אז לא רק שהוא לא יבוא יותר, הוא גם בחוץ ידבר עלה, ואנשים אחרים גם ימנעו מלהגיע ומלהופיע. הייתי רוצה רק לומר משפט קצר לקשר ולהתקשר לדברים שכבוד מורנו ורבנו אברהם רצון הרוס השליטה אמר מקודם. יש איזה סיפור יפהפה קצרצר של שתי דקות. היה באיזה עיירה באירופה קהילה קטנה חדשה שלא היה להם ספר תורה. הם כמובן עשו, התארגנו לכתיבת ספר תורה, ובד בבד גם אמרו שרוצים לזכות את הנשים, שהנשים גם כן יהיו שותפות במאי, בנשים במאי קזחיין. אמרו, האישה שתביא את הסקיצה היפה למעיל של הספר התורה, היא תזכה לתפור, לרקום ולהלביש את ספר התורה בטרם כניסתו להיכל. ואכן ככה אנשים רבות הגישו את הסקיצות, את הדוגמה, אחת מהם זכתה. במשך הזמן שהסופר כותב את ספר התורה, היא תופרת, רוקמת, מכינה את המעיל, והנה מגיע המעמד הגדול שבו היא צריכה להלביש את המעיל על ספר התורה. כל הקהל, כל הציבור, ישובים וכמובן נחדו לאיזה מקום, והיא מגיעה ומלבישה את המעיל. אבל מה, מורי ורבותיי, המעיל היה קצר, הספר חלק ממנו מלמטה נשאר גלוי. ואז כל הרבנים עומדים ומתלבטים, נו מה עושים עכשיו, מה עושים, כולם יושבים וחושבים. ואז עונה אותה אישה, אומרת, מה הבעיה, תגזרו את הספר מלמטה ואז המעיל יהיה תואם לספר. זה לפעמים משל כמובן שאנחנו טועים בו, להנגיש את בתי הדין לציבור. לפעמים המילה להנגיש היא קצת לא נשמע טוב, וגם לפעמים לעתים נדירות אמנם, שאנחנו כביכול גוזרים את התורה בשביל שאנשים יבואו. וכאן צריך לדעת להעמיד את הדברים על תילם. כמובן בכל דין יש מחלוקת, יש שולחן ערוך, יש רמה, יש פוסקים, אבל צריך לדעת שהדין דין אמת, וגם אם נתבע יצא ולא מצא חן בעיניו, הוא יצא חייב בדין, הוא צריך להבין שזאת היא התורה. אנחנו לא יכולים לשנות את התורה, אנחנו לא בעלים על התורה, לגזור אותה, לחתוך אותה ולשנות אותה. ירצון בעזרת השם שיפוצו מענות בית הדין חוצה, ובאמת ירבו המדיינים לבוא בשעריהם.
חזק וברוך. התייחסות צרה של הטוען הרבני הרב יגאל מנסר.
כן, שלום לכולם. אני למעשה מסכים הדברים שנאמרו פה קודם, אבל אני חושב שפספסנו פה נקודה אחת חשובה. זה נכון שבתי הדין לא מספיק מקצועיים, הדברים פשוטים והגיוניים, כי אם יש פה מערכת ממשלתית ממוסדת עם היררכיה ברורה, עם תקציבים בלתי נדלים ועם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, אין מה להשוות את זה לכל מערכת בתי דין פרטיים, שכל אדם, כל אדם שיושב פה בעולם יכול מחר בבוקר להקים לעצמו בית דין בחדר הפרטי שיש לו בבית, ולמעשה זה בית דין לכל דבר. ומדובר על אנשים פרטיים ברובם, ולכן אי אפשר לצפות שהתוצאות יהיו זהות והרמה המקצועית תהיה זהה. כמובן שהשאיפה היא כן להגיע לשם, וכמו שאמרו קודם, בית הדין של כבוד מורנו הרב באמת מראה את זה, שאפשר להגיע להישגים ולמקצועיות גם בלי תקציבים וגם בלי ידע יותר מדי נוסף. כמובן שאנחנו צריכים להוסיף ידע מקצועי לכל דיין שיוצא מהרבנות. הרבנות לא דורשת שום כושר נוסף מעבר לשולחן ערוך. מכאן ועד הפסיקה בפועל, הדרך עוד מאוד ארוכה, איך לפסוק את הדין. צריך המון המון ידע נוסף, פרקטי וכדומה. אותו דבר גם טוענים רבניים מקבלים את הרישיון ללא שום סטאג', ללא שום ידע נוסף מעבר לשולחן ערוך והסמה והשח. חסר הרבה הרבה ידע, אבל זה דברים שאפשר להוסיף, אפשר לשכלל. אבל זה לא לב העניין. אם תרשו לי, לדעתי, יש פה שתי נקודות שהן גורמות את עיקר הבעיה. כמו שאמר כבוד השופט קודם, אדם שמגיע לשלב של דיון, הוא לא חושב על שום דבר. לא אידיאלים, רוב האנשים לצערי. הנושא האידיאלי הוא לא הולכים אותו למקולת. הוא חושב בעיקר על הכסף שלו או על הכבוד שלו, ויש הרבה אמוציות בעניין, ואם לא ניתן לו, ומה שאכפת, מה שאכפת לו בעיקר, זה איך הוא יכול לקבל את האינטרסים שלו. וכיוון שהוא פונה בדרך כלל לעורכי דין, עורכי דין באופן אוטומטי מפנים לבית המשפט, הם גם מרגילים את הציבור לפעול בהתאם לחוק, בהתאם לבית המשפט. יש למעלה מ-70 אלף עורכי דין בארץ, שלמעשה כולם סוכני מחירות, בלשון עסקית, מעולם העסקי, כולם סוכני ומקדמי מחירות של בתי המשפט ושל החוק, וממילא התוצאות זהות. לא די בהקמת בתי דין, אם לא יהיו אנשים בשטח, בכל קהילה וקהילה, בכל ארבע אמות, אנשי מקצוע אמיתיים, איכותיים, יראי שמיים, דוברי אמת, טוענים רבניים מקצועיים, שיתנו מענה לכל אדם שיש לו סכסוך ודין ודברים, והוא ידע שבכל מקרה של סכסוך יש אצלו טוען רבני שיכוון אותו בהתאם להלכה, יכוון אותו לכתובות הנכונות שמתאימות להלכה. אז ממילא תהיה הנגשה של הציבור לבתי הדין. עצם זה שיושב דיין במעמד של, בהרכב של בית דין, זה לא מגשר בינו לבין הציבור. חייבים אנשי שטח שיעשו את זה, ועורכי הדין עושים את זה בצורה נפלאה. כדי שטוענים רבניים יקומו ויצליחו, הם חייבים אינטרסים כלכליים. עורכי דין עובדים גם, לא מתוך אידיאלים, ברובם כמובן, לא חלילה בלש. זה פרנסה הגיונית וצודקת, וזה לגיטימי, אין שום בעיה עם זה. כל זמן שלא נצליח לייצר עבודה ופרנסה לטוענים רבניים, שיהיה להם אינטרס כלכלי להתעסק עם זה, ולהביא את הציבור לבתי הדין, אז זה לא יזרום, זה לא ילך. בסופו של דבר, מדובר הכל בשיקולים מעשיים, והפרנסה והמנוע הכלכלי הוא שלו הרבה הרבה חשיבות. דיברו על ייעול, איך להיעל את המערכת. אני מצטרף מאוד למה שהרב, מה שאמר קודם הרב סלומון. אדם שמגיע כבר לרגע של דין ודברים, הוא כבר לא חושב על כלום. אבל אם נתפוס אותו בשלבים קודמים, נוכל להגיע להישגים מאוד יפים. למשל, היום בתי הדין הממשלתיים הרבניים, לצערנו כמעט בכל פוסקים על פי החוק, מתוך אילוצים של בג"ץ שכופה עליהם את כל החוקים הקיימים. להוסיף משפט בכתובה, יש פה שופט ויש פה עורכי דין שמתמחים בנושאים של דיני משפחה. יש בזה כמה קשיים, אבל רעיון פשוט, שצריכים לפתור את הקשיים שמסביב, אבל אפשרי, אני חושב, להגיע לפתרון. כל זוג שנכנס תחת החופה, זוג דתי, כל שכן חרדי, להוסיף סעיף בכתובה שאומר שבמקרה של חלילה יהיו דין ודברים מכל סוג שהוא בנושא הכתובה, בנושא האישות ודיני ממונות הנלווים אליהם, הדבר ידון על פי דין תורה. באופן כזה,
להגיד לך רק עניינית, שכתובה זה בסמכות עניינית יחידה של בית הדין הרבני, לא של בית המשפט.
כן,
רק בירושה בית המשפט.
אני מסכים, אני רק בא ואומר, אני לא מתכוון על דיני הכתובה 200 זוז ו-200 זקוקים וכו'. אני מדבר שסוף סוף הכתובה היא שטר ממוני לכל דבר ועניין. כתובה זה לא שטר קדוש, זה לא שטר בשביל המצלמה, זה שטר שהוא שטר עסקי, ובתי המשפט מכירים בו בתור שטר מוכר. ואני לא דן על הכתובה עצמה, אני רק אומר שהכתובה תגדיר את צורת היחסים הממוניים המשפטים ביניהם באופן כזה שהם רוצים דין תורה ומקבלים על עצמם דין תורה. אני לא חושב שזה נוגד איזשהו חוק או סמכות מסוימת, וזה כבר יכול לפתור באופן מלא, נותן דיין לכל דיין באופן חופשי לדון ללא שום הגבלות, ללא שום קשיים. עוד עצה פשוטה, שאני יכול להביא לכם המון רעיונות כאלה, אבל עצה פשוטה מאוד. חברת ביטוח היום יוצא שרוב פוליסות הביטוח שלנו, למשל בנושאים של תנועה של רכב, אנשים למעשה לא מכוסים. למה לא מכוסים? אם מדובר במזיק וניזק, ששניהם אנשים תורניים, יראי שמיים, שכשיש ביניהם ויכוח כספי על הנזק, הם באים ופונים לאן? לבית הדין. בית הדין פוסק, בהתאם לחוק הבוררות, הפסיקה של בית הדין לא מוכרת על ידי חברת הביטוח. למה היא לא מוכרת על ידי חברת הביטוח? כי זו פסיקה פרטית. חברת הביטוח לא מכירה, היא משפה את מי שיש לו חובת תשלום על פי חוק, על פי פסק, על פי רשות. ברגע שמדובר בפסיקה פרטית, חברת הביטוח לא מכסה אותו. יוצא שאדם שמוכן לבוא לדין תורה, הוא לא מכוסה על ידי חברת הביטוח. פוליסת הביטוח שלו לא מכסה. הוא חשוף לתביעה ללא שום כיסוי. אני דיברתי עם כמה סוכני ביטוח, וכבר מהם, כמה שכבר הסכימו להרים את הכפפה הזאת, פשוט לאגד, יש היום הרבה ציבורים גדולים, ואני מדבר הכל כלכלי ועסקי, הכל כלכלי ועסקי לא אידיאלי, כי ברגע שמדובר על אידיאולוגים זה מאוד קשה לשנות את זה. אם לא נגיע לפן הכספי ולביזנס, זה האפשרות היחידה שאפשר להוזיז את העניינים. יש ציבורים ענקיים, חסידויות גדולות, קבוצות רכישה גדולות, שאפשר לתת לעשות הסכם בין חברת ביטוח לבין קבוצה גדולה, 1,000 איש, 2,000 איש, 10,000 איש, שמוסיפים סעיף שאומר שכל נידון במקרים כאלה, היא תתקבל גם פסיקה של בורר פלוני, בורר אלמוני וכדומה. ואז גם הפוליסה מכסה, וגם בית הדין הולך והפעילות הולכת וגדלה. יש פה סוג של ביצה ותרנגולת. ברגע שיש פעילות, ברגע שיש אנשים שמגיעים, אפשר לדרוש אגרות גבוהות יותר. באופן אוטומטי גם איכות הדיון תהיה גבוהה יותר. הדיינים לא מתנדבים. תבינו שדיינים הם עובדים בהתנדבות. שמענו קודם כמה אפשר להגיע על פחות משכר מינימום. לפעמים גם זה לא מקבלים. כי באמת אין, הכל בהתנדבות. וזה נראה בהתאם. אי אפשר לצפות שאנשים יעבדו בהתנדבות בלי סוף ולא, זה לא יש טיבלך. זה דברים הגיוניים וטבעיים. ברגע זה יהפך לכלכלי, לעסקי, ויש המון הצעות עסקיות שאפשר לשתף אנשים, גם בנקים. פעם פאגי למשל, זה היה נקרא ספרה בנק, הכירו בבתי הדין. היום כל בנק לא מכיר, יש, אתה חותם בחוזה, בהסכם, פתיחת חשבון וכדומה, שאתה דן על פי בית משפט תל אביב, בירושלים וכדומה. גם זה אפשר לשנות. שום דבר פה לא קדוש, הכל פה פתוח לשיקולים כלכליים, וברגע שנמצא את הכסף כאן, את השיקולים הכלכליים, אז הדברים השתנו. ניצור תעודה, ניצור מצב של שאנשים יגיעו. שימו לב שיש מיליון איש בארץ, מיליון איש שומרי תורה ומצוות, וזה מדהים שיש 2 מיליון תיקים היום בתי המשפט, אם אני הבנתי נכון, ולעומת זאת, כמה תיקים יש בתי הדין? כלום. זה אין שום יחס מתאים. ואנשים רוצים ומכבדים ומעריכים את בתי הדין, אבל כשמגיעים לרגע האמת, אם אין להם את האינטרס הכלכלי, הם לא יעשו את זה. לכן חושב שעיקר הפתרון זה להגיע למצב של ערוצים כלכליים. יש הרבה אנשי עסקים מוכשרים בציבור שלנו שיכולים לשתף פעולה בנושא, ובעזר השם זה ההזדמנות לחזק את כבוד הרב על כל פעילות האדירה והנפלאה. וזה, אם לא היה הרב, אני לא יודע כמה היו אנשים מודעים לנושא הזה. ברוך השם שיש לנו את הרב שמצליח להרים את הנושא בצורה כל כך טובה, ובעזרת השם כולנו ביחד מצטרפים ומחזקים, ובעזר השם עם התמקדות משותפת נצליח לעשות את המהפך הזה בעם ישראל.
תודה רבה. אני רוצה לפנות לכבוד הדיינים. אנחנו שמענו פה את העניין הזה של הכשרת דיינים, אחד הרעיונות היה לקורס של גישור, אבל מה באמת העמדה של הדיינים לעבור הכשרה שתעמיד אותם בשורה אחת עם מערכת המשפט האזרחית? אני פונה בשאלה הזאת לרב מיכאל שיינמן, הדיין מבית הדין למתנות אצל בירושלים.
ערב טוב. אני יושב פה כחצי שעה ואני תמע. אנחנו נמצאים פה בערב שבא להנגיש את עולם בתי הדין לציבור הישראלי, ואני שומע פה כל הזמן, במשך חצי שעה, רק כתרוגים על בתי הדין. איך אנחנו רוצים להנגיש אותם אם אנחנו מדברים עליהם ומקטרגים עליהם? יכול לבוא מי שיבוא ויגיד, יש פה ביקורת בונה. הבנאים לא יושבים פה. לא יושבים פה דיינים, בסך הכל יושבים פה 2 דיינים. הציבור פה הוא לא ציבור של דיינים, הציבור הוא ציבור שעוד נזקק לשירותי של בתי הדין. וקצת יוצא בעיה, זה לא הכתובת פה, אנחנו רצינו לעשות הרי פעולה הפוכה, אבל להיות שאני נזקק לומר את מה שאני רוצה לומר, ואני חושב שאני פה מייצג את עולם בתי הדין, גם חברי עוד מעט, אבל כמו שאומרים, תנו לי לצעוק. אני לבד, אולי עם עוד מישהו, אבל תנו לי טיפה לצעוק. יש וורט נפלא של החידושי ערים. החידושי ערים אומר, שהגמרא אומרת בחולין, שאילולי ניתנה תורה, יכלנו ללמוד גזל מנמלה. בגמרא מביאה סיפור שאחד המוראים פתח כן של נמלים, והוא ראה שם איך יש סדר, יש שלטון, נמלה אחת לא לוקחת גרגיר מנמלה שנייה, הכל מסודר, מתויק, נפלא, פלאי פלאות. שואל לחידושי הערים, בזה אכלנו ללמוד גזל? אם ככה, למה התורה הייתה צריכה באמת לכתוב לא תגזול? הרי באמת אפשר ללמוד משם. התשובה היא כזאת, גבירתי הנמלה הנכבדה, את באמת לא לוקחת של אחרים והם לא לוקחים את שלך. אבל מאיפה לכולכם יש את הגרגירים האלה? כולכם גזלנים. כולכם סך הכל, כל הגרגירים הגיעו מגזל. נכון, בתוך תוככם יש צדק. אני יכול להגיד לכם שיש בהרבה מקומות יש לבית צדק, אפילו יותר מבתי המשפט. במקום שהסנקציות הן יותר חמורות מאשר מאסרים או כאלה דברים. אבל קודם כל אני חושב שבערב כזה, שבאנו כולנו בשביל להנגיש את עולם בתי הדין, קודם כל צריכים לדעת דבר אחד, ואני אומר את הדברים כמו שאומרים בצעקה, ואני לא אומר את זה מה שאני חושב ומה שצריכים לומר. כל מי שמקבל בבית משפט אגורה שאינה מגיעה לו, רבותיי, זה גזל. זה גזל, אני לא מפחד לומר את זה, זה גזל. אותה אישה שמר בובלין מקודם הציע לה ללכת לבית הדין, לבית המשפט, כדי לקבל את מה שמגיע לה, כל שקל שהיא תקבל מעבר למה שמגיע לה, בין אם זה יהיה על פי חוק יחסי ממון, או כל הדברים האלה...
סליחה, אני אמרתי שהיא אמרה, שאלתי אותה למה
אני אגיד לך את האמת.
והיא אומרת, כי שם...
היא, לא תקבל, היא תקבל את הצדק יותר שם.
זה מה שהיא אמרה.
אז תסלח לי שאני אומר, אתה צריך להגיד לגברת, כל אגורה שתקבלי, אני תלמיד של דיינים בירושלים, ואני שמעתי פעם דיין אחד אומר למישהו שהלך והגיש ערעור על פסק הדין שלנו בבית המשפט. הוא אמר לו, אם אתה תזכה בבית המשפט ותקדש בזה אישה, היא מותרת לכל אדם. כבר שהכסף שלקחת הוא גזל גמור והיא מותרת לכל אדם. ואם תקנה בזה את רוג, שבוע ימים ברכת ברכה לבטלה. תסלחו לי שאני קצת מדבר טיפה בצורה קצת נועזת, אבל פשוט הדברים, כמו שאומרים, צועקים, יוצאים מן הלב, כמו שאני חושב, באנו לערב כדי להנגיש. אז אני רוצה קודם כל לדבר, אני אשתמש במשל של השופט, רק שנייה אחת. אשתמש במשל של השופט שאמר מקודם, בקשר לתפוח. אז דבר אחד צריכים לדעת, רבותיי. התפוח בפנים, אם הוא רקוב, גם הקליפה לא שווה. קודם כל צריכים לדעת שבית הדין זה דין של התורה, והתורה ציפתה עלינו, וחוץ ממקרים מסוימים, אני לא אומר, הם קיימים, בפירוש קיימים, אנחנו גם לפעמים נותנים יותר ללכת לבית משפט, אבל חוץ מכל כל מי שהולך לבית משפט במקום אחר, תסלחו לי רבותיי, יש פה בעיה של נמלה, אולי יש סדר במקום אחר יותר, אולי יש דברים יותר טובים, אבל זאת בעיה. אבל אני רוצה להמשיך הלאה. וקודם דיברו באמת על המשל של התפוז, של הקליפה ושל הפלחים. יכול להיות, יכול להיות, אני אומר את האמת, כאחד שנמצא בבית הדין כבר 20 שנה, יכול להיות באמת שהסדר בעולם בתי הדין פחות מסודר, יש פחות אימון. אבל בוא נחשוב ביחד, הזכיר את זה מקודם הרב מוניסר ואני מסכים איתו. אל תשכחו שכל הדיינים הם שכנים של הנידונים שלהם. הם שכנים והם נפגשים איתם וזה מה שיוצר את החוסר אמינות. כמו שהם כולם סך הכל נפגשים, מחר נדבר, מחר נראה. וככה זה כל הטענות שהביא מקודם השופט. גם הנושא של האמינות. עוד דבר תזכרו, הסמכות זה כמו שאנחנו נתבע מבן אדם שניתן לו, לא ניתן לו מוצרים, תעשה מזה משהו. אני יכול להגיד לכם, כבודו במקומו מונח של מר ישוע ישי שבאמת מנסה לעשות לנו את כל הדברים הטובים בבית הדין בירושלים. אני יושב בבית הדין בירושלים כבר 17 שנה ולא קיבלתי אגורה. אגורה. כשאני באתי ליושב ראש המועצה הדתית הקודם וביקשתי לפחות תיתן שתייה על השולחן, אמר זה בעיה בשבילי. למה? כמו שאתה לא מקבל שכר, ממילא אני לא יכול לתת לך גם מהקופה הקטנה דברים קטנים. ככה מתנהלים בתי הדין, שתדעו מזה. אז מה אנחנו מצפים מדיין, שכל ההתעסקות שלו היא בחינם? אני לא אומר, אולי הוא מקווה, מצפה לאיזושהי טובת הנאה בעתיד. אולי, אני לא אומר. אבל כרגע, אין לו את הכוח. הרי כל הזמן לימדו אותי כל השנים, שלמה שופט מקבל משכורת כזאת גבוהה? העבודה שלו לא כולה מכזאת גבוהה. למה? כדי שהוא לא יהיה לו צורך לבוא לקהל. אבל הדיינים הרי הם כן צריכים לבוא לקהל. הם חיים מזה. רוב הדיינים הם אברכים, אברכי כולל שחיים עם זה. אז אם יבוא השכן של ראש הכולל, אח של ראש הכולל, ויבוא לדון אצלו, יש לו אפשרות אחרת. הוא יהיה צדיק גדול, ואני מאמין בכולם שהם כאלה, בסופו של דבר שהפסק יהיה נכון. אבל הדרך, ודאי צרופה אחת חתים. ודאי שיש לו בעיה. הוא זקוק לציבור. הוא נזקק לציבור. עד רבה. הרב מקודם הרוסי דיבר, עד רבה, להעלות את קרנם של בתי הדין. אני בעד. לא בצורת הכשרה. אני איני בטוח בכלל. אני מכיר את עולם בתי המשפט, ואני מכיר את עולם בתי הדין. אני לא בטוח בכלל שהשופטים הרבה יותר מכובדים והגונים מאשר הדיינים. ודאי, אם ניקח ברמת שכבת גיל, השופטים המבוגרים לא יותר מכובדים מאשר דיינים המבוגרים. אני חולק על העיקרון הזה. הם לא צריכים הכשרה, הם לא צריכים הנגשה, הם לא צריכים אינטראקציה עם הציבור, הם מספיק בני אדם. אני לא חושב שהחברה החרדית היא פחות אנושית מאשר החברה הלא חרדית. לא צריכים את כל הדברים האלה. הם צריכים רק דבר אחד. תנו להם סמכויות. תנו להם לאותו דיין את הכוח שאם מישהו בבית כנסת יפנה אליו, זה יהיה עבירה פלילית, כמו שעושים אצל השופטים. תנו לדיין את הכוח בעצם הדיון, שאם מישהו אומר מילה, הוא יכול להשתיק אותו ויכול להוציא אותו. אנחנו לא יכולים להוציא. אין לנו סמכות. אין לנו סמכות ל-50% מהדברים. אנחנו, לא אכנס לכם ברמה האישית. אני אישית כמעט הוגש נגד כתב אישום על זה שמנעתי, ניסיתי למנוע ממישהו ללכת לבית משפט. אז אדרבה, תנו כוח לבתי הדין, אז הם יהיו אמינים יותר, הם לא יזדקקו לבריות. רוצים פתרון? אני מציע לתמיד לכל האנשים שיש להם בעיים בבית דין. הנה, הזכירו מקודם את ישיבת פוניביץ'. איך רוצים שישיבת פוניביץ' תקבע, החריטה, תקבע על פי דיינים בבני ברק? כל הדיינים בבני ברק, או הם, או בניהם, או נכדיהם, למדו בישיבה הזאת. אז מה עושים? יש גמרא מפורשת שיש דיון על ספר תורה, אז אנשים מסתלקים מהספר תורה. נו, איך אפשר להסתלק מישיבה? איך אדם יכול להכריז? האפשרות היא, הפטנט שאני נותן, היצעה שאני נותן, קומו תיסו לחוץ לארץ. תיסו לחוץ לארץ ואולי באמת שם יותר קל. אבל קשה מאוד לדיין להתמודד עם ציבור שהוא מקורב אליו, מחובר אליו. הוא אמר, אני אמור לפסול את עצמו, אבל הרי צריך מישהו שיעשה את העבודה המשחורה הזאת, לכן הוא עושה. אני רוצה לדבר גם על הנקודה מקודם סיום, אבל אני רוצה לספר לכם סיפור שהייתי קצת טיפה מעורב בו. מקודם הזכירו פה סיפורים. מה זה נקרא בתי משפט? דיברו מקודם על נושא של הנימוקים. אני שמח לשמוע מהשופט שנימוקים זה דבר רע. אני מסכים איתו לחלוטין. נימוקים זה דבר לא טוב. בבית משפט נימוקים זה טוב. כמו שאתה מקבל את הנימוקים וכל מה שאתה יכול לעשות איתם, זה בסך הכל ללכת לבית משפטן אחר ולהגיד שהשופט פלוני לא מוצלח. אני לא חושב שיש שופט בארץ שלא קיבל מחמאות כאלה אי פעם, שהוא לא מוצלח, הוא לא יודע, כן יודע. איך אמר מישהו פעם על שופט? אם הוא לא נוגע, אז הוא בסדר גמור. כל שופט מקבל מחמאות כמו שכל בתי דין. רק אליי, המחמאות האלה מגיעות. לשופט, אם הוא יגיד את זה, הוא לא יראה את השמש במשך חודש. אצלנו הוא יכול לצעוק לי זה בבית הכנסת. מה אני אעשה לו? מה אני אגיד לו שהוא לא בסדר? אלוקים לא תקלל. זה לאו מהתורה, זה נכון. אבל יש אנשים שלא כל כך מקפידים על זה. אני רוצה לספר לכם סיפור, מה זה נקרא עולם בתי הדין, מה זה נקרא עולם בתי המשפט. מקודם הזכירו פה, הזכיר השופט גלמן, לעשות ראשי תיבות, ראשי פרקים, באמת לקבוע על פי זה. הייתי יועץ הלכתי לדיון שהגיע והתגלגל לבית משפט. כן בהסכמה, כן ביתר, לא ביתר, שני הצדדים, אנשים חרדים, זה הגיע לבית משפט שלא בהסכמת הצד השני, הוא נגרר בעל כוחו הנתבע. זה הגיע לשם וזה הגיע במשך 15 שנה זה נמשך הדיונים האלה. השתמשתי כיועץ הלכתי כמה שאחד הנושאים שעלו שם היה נושא הלכתי. הגענו עד לבית המשפט העליון. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. הגענו לבית המשפט העליון, כל מה שביקשנו זה דבר אחד. ביקשנו שיתנו לנו להעלות טענה חדשה. טענה שלא הוזכרה בסיכומים עד היום. איך זה נקרא בשפה המשפטית? פתיחת חזית, שינוי חזית. נמנע מאיתנו. נמנע מאיתנו למרות שהייתה נענה נכונה, והגשנו קלסר, והגשנו חוברת, והגשנו את הכל, מנעו. למה לא אמרתם את זה בבית המשפט? למה לא אמרתם קודם? אין לכם אפשרות. אני רוצה רק לסיים לכם את הסופו של סיוט, סופו של סיפור. על סמך אי הסכמה לשמוע טענה שייתכן והיא נכונה, ייתכן והיא צודקת, ואתה, אני חושב בכל אופן שהיא צודקת, על סמך טענה שהשופטים אולי גם היו מוכנים לקבל אותה, אבל להיות שלא הוגשה בזמן, חייבו את הנתבע. אני מקווה שכולם יושבים. חייבו את הנתבע בסכום, אם מישהו מכם יודע, ב-324 מיליארד שקל. אני חוזר על הסכום. 324 מיליארד שקל. זה לא מנע משלושה שופטי בית המשפט העליון, בתוכם הנשיא, לכתוב החלטה. היות שלא הגשת בזמן, אנחנו מחייבים אותך, אני חוזר כדי שאני לא ישכחו, 324 מיליארד שקל. קצת כמעט כמו התקציב של המדינה. זה נכון שהוא לא ישלם את זה, אבל סך הכל, שופט גם לא צריך להביא את עצמו למצב מגחך, שזה הסכום שהוא קובע למישהו חוב. 324 מיליארד שקל. והכל, כיוון שהוא לא הגיש בזמן. מה שחרה לי, אני אקרא את האמת, אני אספר סיפורים, חרה לי מאוד, אחד מהשופטים היה אדם שאין לי ספק שקיבל בשבת אחרי זה עלייה, והוא שמע את המילים, צדק, צדק, תרדוף. איך אתה יכול לקרוא את הפסוק, צדק, צדק, תרדוף, כשאתה יודע שבגלל כל מיני חוקים, נכונים או לא נכונים, אני לא יודע, הוא לא הגיש בזמן, אנחנו ראינו השבוע, שחררו מחבלים כמו שהשופט לא חתם, השוטר לא חתם כראוי. רבותיי,
יש דברים טובים בבית הדין, ולשם כך באנו לפה. יש דברים שלעולם לא יקרו בבית הדין. תיק יכול להיפתח, גם אחרי שהוא נסגר. תמיד אפשר להביא טענות, פותחים לחובה, פותחים לזכות, ולא עומדים על כל הכללים הנוקשים שעומדים בבית משפט. אני לשם כך התכוונתי להגיע לפה, ואני שמח שבאמת ניתן לי הזדמנות להגיד את זה. יש לבית הדין דברים חשובים. הדבר הראשון, כמו שאמרנו מקודם, שכוח התורה מאחריו. הוא הצדק, הוא היושר, והוא הנכון. שאר הדברים, אולי הם טובים. הם אולי עושים לנו עולם יותר טוב. זו המטרה של השופטים. השופטים מקדש לעשות לנו מדינה שנוכל לחיות בה. זה חשוב מאוד, אבל זה לא הצדק. הצדק נמצא איפה שהתורה קובעת. ואם אישה לא אמורה לקבל מעבר לכתובה, היא לא תקבל. ואם מישהו ימציא מושג שנקרא פיצויי כתובה, יכול להיות. אז צריכים לשמוע. הרב דייחובסקי, הרב שרמן, יש מחלוקת, יש כללים בדברים האלה, כפי מפוסקים. צריכים לשמוע. אבל לא שאפשר לבוא ללכת, לקחת אישה לבית, ויסלחו לי כל אלה שמתעסקים עם הדברים האלה. כל אלה שיוכלים בבתי משפט ומנסים להוציא, איך אמר מיקושו מקודם, סוכן מחירות, משכבלים להוציא לאנשים שלהם כל מיני דברים. אז אם מסכם בקצרה את מה שאמרתי, ותסלחו לי על הטון הצעקתי, כמו שאני פשוט יושב פה חצי שעה, וקצת מרגיש לא בנוח. אני לא ציפיתי לשמוע כאלה דברים בכינוס, שהמטרתו היא להנגיש את עולם בתי הדין. אז רבותיי, הצדק נמצא בבית הדין. בבית המשפט יש אולי חלוקה, יש סדר, יש חוק, יש אולי גם תפוזים יפים, אולי גם קליפות יפות, אבל סך הכל צריכים לדעת דבר אחד, שמי שאמור ללכת על פי דין תורה ולא הולך על פי דין תורה, יש לו בעיה עם זה. יש לו בעיה הלכתית עם הדברים האלה. דבר שני, תנו, עד רבה, שהרב הרוסי ייקח את הפרויקט, הוא התחיל ושימשיך הלאה, תנו את הכוח לבתי הדין. תנו להם את הכוח להיות חזקים, לא לפחד מאף אחד, לא להיות מחוברים. תנו את הכוח לישיבת פוניביץ' שצריך לדון, שידונו אצל דיינים שהם לא חייבים לאף אחד כלום. הם לא אדריכי כל אלה שלמדו בפוניביץ'. אנשים שמעבר, לא הכשרה ידעו שתעשה, לא החיבור לאנשים ידעו שתעשה. תנו להם את הכוח. ונימוקים, אני מסכים עוד פעם במה שאמרו מקודם, נימוקים זה דבר שלא טוב, במיוחד בבתי דין. בית משפט, כמו שאמרתי, הולך עם הנימוקים, יוצאים מחמאות לכאן ולכאן. בדין, הוא ילך לרב שלו, הרב יגיד, הדיין שדן אותך, הוא אמר ארץ גמור. אתם יודעים למה זה יתפתח, יגיע רק לסיבוכים ולעולם ועד לא ייגמר. גם בקשר לנושא של הערעור, אני דרך אגב רוצה לחלוק על איזושהי טענה מסוימת שקיימת בהתנזרחה בליבות אזרחים, כאילו בבתי דין אין ערעור. אין סעיף בשלוחן ערוך שאומר שאין ערעור. אין כזה דבר, תבדקו. אין סעיף, יש ערעור, רק מי אתה יכול ללכת לערער? בבית המשפט קבעו שאותם שופטים של בית המשפט העליון, שאני מסכים שכבוד השופט יסכים איתי, לא בהכרח יותר מוצלחים ממני, לא בהכרח יותר חכמים ממני, ועוד פחות לא בהכרח יותר ישרים ממני. הם, סמכות שלהם לבטל את הפסק שלי. למה? במה הם יותר מוצלחים ממני? כמו שהם היו יותר מקורבים לוועדה למינוי שופטים. בבית הדין מכירים את הנקודה הזאת, ממילא הם באים ואומרים, אין ערעור, לא בגלל שאין ערעור. הגמרא בפירוש אומרת, אם יש גדול ממנו יכול כן לערער, זה לא נכון שאין ערעור. יש לה בדיין יותר ותיק, דיין יותר מוסמך, יש לו יותר מקובל בעולם התורה, יש כן ערעור. ערעור לכשעצמו זה דבר טוב, אבל אל תשכחו דבר אחד. מה בסופו של דבר מרוויח אותו אדם שהולך לבית משפט ובונה על ערעור? אז בהתחלה הוא דן אצל שופט יחיד, ואחרי זה הולך לערעור. עד רבה רבותיי, לכו לבית הדין, לכתחילה יש שם שלושה. במה השלושה האחרים יהיו יותר טובים מהפעם המדען הראשון? ולמה אתה חושב שאצל השלושה, זה פשוט תראו, הוא קונה עוד כרטיס פייס, אולי במקום השני הוא יצליח. במקום ללכת לבית דין לרכב שני, אחרי שאתה ביקשת ברא, ביקשת בקשת רשות ערעור, ואחרי כל התהליך הזה, אתה מגיע לשלושה דיינים שייתכן שיגידו בסופו של דבר כמו הקודמים. לך ישר לבית דין של שלושה, ולא כמו בבתי משפט פרטיים מחוזיים, או שלום, שיושב דיין אחד. אני ממליץ לך גם לכל מי שבא אליי, אל תלך הפעם לדיין יחיד, לך ישר לשלושה, בשלושה, יש לך את הערעור במקום. מה אתה צריך את זה פעמיים את כל הערעור? לסכם ונאמר, רבותיי, באנו לשם להנגיש את עולם בתי הדין, אני מעוניין ואני רוצה לעזור, עד רמה לשתף פעולה, אבל שתדעו, בתי הדין זה מקום טוב לדון בו, מקום נחמד לדון בו, מקום שאפשר לראות את כל הדברים על השולחן, לא צריכים כל דבר לבוא עם עורך דין בצורה שמחייבת הרבה כסף, אפשר לבוא בצורה ישירה או המתנים רבנים שזה גם דבר יותר זול, אפשר להגיד את כל מה שעל לבך, עוד נקודה מסוימת, נקודה פשוט שעולה לתוך כדי דיבור. אני למשל, רואה את ההבדלים, קודם דיברו פה על שטיבלך, לא שטיבלך, הוא קם באמצע והולך, זה דבר פסול לחלוטין. יש הלכה מפורשת ודיין שלא מקיים את זה, עובר עליו, לאו מהתורה. לאו מהתורה לא תישא השם עכשיו, לא תשמע את הדברים בלי שהצד השני נצמע. זה לאו מהתורה. מי שעובר עליו מהתורה, אז יש לי בעיה איתו. אז הוא פסול לשמש לא רק כדיין, אלא גם כמו עד בחופה. הוא פסול, הוא דיין לגמרי פסול. אבל אני מדבר על אותם דיינים שכן הגונים, ואני מקווה שיש כאלה, ואני מקווה שיש הרבה כאלה. יש נקודה מסוימת, בבתי המשפט יש סדר, יש שקט, צפצוף לו כמו במתן תורה. כל ציפור לא נשמע, צפצוף לא נשמע. אם מצלצל איזשהו פלאפון, מי יודע לאן יישלח לארץ גזרה. בבתי דין המצב הוא לא כזה. יש לפעמים צעקות, יש לפעמים מריבות, אדם מרים את קולו, אולי גם על הדיינים. דרך אגב, הסיפור שהבאת, שאמר לדיין, שאצלך בבית יש גם רד, זה סיפור מהגמרא, לרב זרע גם אמרו את זה, לך גם יש מרפסת, אני לא ראיתי שרב זרע בגלל זה נעלב. אני אומר, זה לא שיטה, זה לא דרך, אבל תנו להם כוח לבתי הדין. אני אישית משמש כעבד בבית הדין רבני בירושלים. אני הרבה פעמים, הרבה פעמים, הציבור, האנשים מתחילים להשמיע את קולם. אני רוצה להגיד לכם, אני לפעמים נותן להם. נותן להשמיע את קולם, יכלתי להשתיק, יכלתי לדפוק על השולחן ולהגיד שהדיון יסתיים, אני נותן להם. כמו שרבותיי, אני רוצה לסיים בוורט, שאמר החופץ חיים, אמר לשר הפנים הפולני, הוא אמר לו, למה יוסף הצדיק, לפני שהוא נהיה משנה למלך, ישב 9 שנים בבית הסוהר. מה היה המטרה? מה הקדוש ברוך הוא רצה? היה צריך לחפר על הבנות? אומר לא. אמר החופץ חיים, הוא ידע שבעתיד יוסף יהיה מלך על מצרים, משנה למלך וישפוט. אמר לו יוסף, תרגיש פעם מה זה אסיר, כדי שתדע לפני שאתה שולח מישהו לבית הסוהר. אני לא אומר לכל שופט ללכת לעשות עבירה כדי להרגיש מה זה מצב בבית הסוהרים, אבל כדאי היה אולי שיטיילו פעם במקומות האלה כדי להרגיש. כשבאים אנשים נידונים, זה תובע וזה נתבע. אתם יודעים הרי שלפעמים הטענות שנשמעות, הם את השמיים יכולים להוריד. התובע דברים שהנתבע ממש לא מיני ולא מקצתי. לא מיני ולא מקצתו, בכלל לא חשב על הכיוון, הוא בכלל לא מכיר אותו. מן דחר שמי, לא היו דברים מעולם, בזמן ששנים הם עובדים ביחד. לפעמים, גם אם אתה לא זוכר בדין, לפחות אבל לצעוק אני רוצה, גם בצעקה יש משהו. תן לו לפחות לצעוק, תן לו להגיד את מה שיש לו. אל תכניק את קולו, כבר שבקול יש גם משהו, הוא צריך להוציא משהו מהלב. אני מסיים בברכה באמת לרב הרוסי, אני מבין, אני שומע שיש באמת רצון להעיב את בתי הדין על הציבור, אז אני חושב קודם כל צריכים להגיד שזה בתי דין ששם נמצא ההלכה, זה בתי דין שהם פנים אל הציבור, אם יש בעיה של אמינות, כמו שזה מכיר, זה מכיר, עד רבה, קומו תיסו, שתושבי בני ברק, יסו לקירת אונו, אני מאמין שהרב הרוסי לא מכיר כל כך הרבה תושבי בני ברק, תיסו לשם ותוכלו לגוד כמו שצריך, בבני ברק אני מסכים שזה קשה, אצל רב ניסים זה קשה, יושבים 20 דיינים שכל אחד גר ברחוב אחר בבני ברק, הם שולטים הכל בני ברק. מסיים שוב בברכת הצלחה, ושהשם יעזור שמהכינוס הזה יצא אך טוב, קידוש שם שמיים ועולם בתי הדין יתאהב על הציבור.
תודה. אני רוצה להתייחס לחלק מהדברים שהרב דיבר בנושא של אפילו כיבוד לדיינים אין, שלא לדבר על שכר. ואז השאלה שאני מפנה לדיין עידו מבית הדין ארץ חמדה, מה היחס שלכם לגבי עניין של חיוב הצדדים בהוצאות? מה העמדה שלכם? כי בסך הכל הכללי השאלה הזאת מנקרת לי בראש, לא רק מהצד הזה של הדיינים שהם לא מקבלים, אלא שגם המועצה הדתית או הגוף שמארגן את בית הדין, יש נושא בהוצאות רבות מעבר שאין לו למעשה, זה ודאי לא מתאזן, ההכנסות בגין האגרה שבית הדין גובה לעומת ההוצאות שיש לו, זה ודאי לא מכסה אחד את השני. טוב. אני הייתי מבקש אם אפשר ברשותך, יש לנו למעשה 10 דקות עד לסיום, אז אני הייתי מבקש אם אפשר, בוא תיקח את ה10 דקות כי אני רואה שכל אחד זה, אבל אנחנו נגזול ברשותו של הרב הרוסי, אם הרב רוצה, עוד 10 דקות אחרי השעה 9 לשאלה אחת משותפת לכולם. נושא שהוא אקטואלי זה החוק המשפט העברי. מעניין לשמוע את החברים בפאנל, כל אחד בשניים שלושה משפטים, מה דעתו על הצעת החוק הזה. אוקיי, אז בוא נשמע את זה. כן,
טוב, אני קודם כל מתחיל מזה שאני דיין בבית הדין של ארץ חמדה. ארץ חמדה זה רשת של בתי דין, יש 8 בתי דין כולל במרכז, גם פה ברמת גן, גם כמובן בירושלים. מה שאני רואה זה לא כצעקתה בכלל, זאת אומרת, אנחנו מרגישים אמון רציני, עמוק, גם מבעלי הדין, וכידוע, אנחנו עובדים כולנו במקצוע שבו 50% מהלקוחות לא מרוצים לפחות, ובכל אופן, אנשים מפסידים וחוזרים. וגם אמון משופטים, שמעבירים לנו תיקים לבוררות, וגם אמון של הציבור הרחב. אני יכול להגיד שמבחינת ארץ חמדה יש כמה עקרונות והרבה דברים מאוד קרובים למה שאמר רב שיינמן לפניי. קודם כל, בית הדין צריך לדון לפי דין תורה, זה דבר מאוד פשוט, ולפעמים כשאתה דן לפי דין תורה בכלל כל השאלות לא מתחילות, כמו למשל שאסור לדיין לשמוע בעל דין שלא בפני בעל דין חברו, זה שולחן ערוך, לא צריך בשביל זה חוק, לא צריך בשביל זה שום דבר. יראו בהלכה כמו שאומר רב שיימן, כתוב, כתוב בשולחן ערוך, אני משום מה, יש כמה טעויות נפוצות, אחת מהן זה הטעות הזאת. יש יראו בהלכה. מה שחסר זה המוסד של היראו, ואגב, המוסד הזה לא נעלם לפני 3,000 שנה, הוא נעלם, הרי מה כותב שאין היום בית הוועד? אני מצטט כמה ראשונים. ובארץ חמדה יש יראו, כיוון שהציבור יכול לקבל על עצמו את בית הוועד, נגיד, הדנים האלו חשובים, ואני מוכן שיערו בפניהם. ואני ישבתי כמזכיר בתחילת הדרך בתיק שהרב יעקב אריאל היה בו רב בדין, ושאל אותו אחד הדיינים, אולי נגיד לבעלי הדין לוותר על זכות הערעור, מי יערער על פסק דין של הרב יעקב אריאל? אמר לו הרב אריאל, לא, אם אני טועה אז אני רוצה שיתקנו את זה, אני רוצה שיתקנו. וערעור זה דבר, אני אומר עוד פעם, הרב גרמן, מתוך שהוא השופט גרמן, מתוך שהוא כולו היה כל השנים תוך מערכת עם ערעור ונימוקים, הוא כבר איך אומרים, זה כבר נראה לו טריוויאלי. אני יכול להגיד שהציבור שמגיע אלינו זה בדיוק מה שהוא רוצה, הוא רוצה משפט צדק, ואם יש טעות הוא רוצה שהיא תתוקן. אז קודם כל צריך לדון לפי דין תורה, ודין תורה אומר, ובעניין הזה עורכי הדין מאוד מוכזבים, שכשהדיון מתחיל מי שמדבר זה בעלי הדין ולא עורכי הדין, והנגישות של בית הדין לאמת היא ללא שום שיעור יותר טובה מאשר הנגישות של בית המשפט. בית המשפט שומע את עורכי הדין ממציאים ומספרים דברים שהם הרי לא היו שם, הם לא ראו אותם ולא שמעו אותם מעולם, הם שמעו את בעל הדין ואחרי זה מחליטו מה לומר. ואנחנו מתחילים לאורך הדין, שב בבקשה, נשמע את בעל הדין, הוא יספר מה קרה. אתה רוצה לכתוב סיכומים, תכתוב סיכומים. אתה רוצה לשאול כמה שאלות, תשאל. אתה לא יכול לספר לנו מה קרה כשאתה לא יודע, לא היית שם. דבר שני, עיקרון שני, זה עקרון המקצועיות. בית הדין, ואני אומר, בארץ חמדי הדיינים מקבלים שכר, לא שכר גבוה, אבל מקבלים שכר. וזה באמת מאפשר להם להיות מקצועיים, להיות, להקדיש את עצמם לעבודה. ובארץ חמדי יש נימוקים, כמו שאמרתי, יש עירור. ואת הנימוקים הציבור מבקש, כי אנשים רוצים לראות מהיכן דנטוני. אני אומר עוד פעם, מי שמבטר יבטר, אבל ברירת המחדל, ואני לא ראיתי אחד שוויתר על זה. ואני אומר, ברוך השם, אני חי בציבור שהוא כנראה פחות ביקורתי, וכשיש לו עירור אז במקום ללכת אליי בבית כנסת הוא הולך למערר בפני בית הדין. ואגב, אם העירור שלו נדחה, אני חושב שקשה לו להגיד שבית הדין לא מבין כלום, כי אם שלושה הדיינים פסקו וגם העירור נדחה אז נגמר, ואם הוא רוצה להגיד שיגיד. ואני אומר, אנחנו גם מקפידים על סדר בתוך בניהול הדיון. ואני, טוב, זה עניין של לרב שם יש הרבה יותר ניסיון ממני, אבל מהניסיון שלי צעקות הן לא עוזרות. זה מתחיל ואז הוא צועק והוא צועק, וצריך לזכור שכשמישהו צועק, מישהו שחוטף את הצעקות, ולפעמים אנשים מרגישים שלא מגנים עליהם בבית הדין. ואני מרגיש שאחד הדברים הכי חשובים בדיון, עצם קיומו של דיון, זה לא סטרילי, אבל דיון שמנוהל בסמכות, הוא שאתה קודם כל פעם ראשונה שומע את הצד השני, כי אתה שותק ומקשיב, וכל אחד שומע פעם ראשונה את הצד השני, שבשביל הרבה מאוד אנשים זה באמת פעם ראשונה שהם בכלל יודעים בכלל מה הצד השני אומר. הם רוב בדרך כלל שומעים את עצמם צועקים. ואני אומר, כבר כמה פעמים, לא פעם ולא פעמיים, עצרנו דיון ונצאנו החוצה, נתנו לצדדים להירגע, וגם הוצאנו אנשים החוצה, לא התביישנו לעשות את זה, ובדרך כלל מספיק לאיים בזה וזה, והעניינים חוזרים לתלם. ואנחנו חלק מהמקצועיות, אנחנו מקפידים שפסקי הדין שלנו יהיו תקפים על פי החוק. אם לא, אז פשוט עבודה בניוטרל. חבל לעשות, חבל על הזמן. וברוך השם, אני אומר, ארץ חמדה קיימת כבר כמעט 10 שנים, לא פוטלו פסקי הדין בבתי המשפט. אני אומר, יש כמה חריגים, אבל באמת, בודדים, פחות מאצבעות יד אחת. אנחנו, עיקרון שלישי, זה עיקרון השקיפות. קודם כל, לפעול בהגינות. אני אומר, אצלנו, בלעד שאנחנו רשת, קל לנו לפתור את הבעיה הזאת. אם הגיע מישהו שמכיר את הדיינים מפה או משם, אז יבוא הרכב אחר. אין שום בעיה להביא הרכב. אני אומר, אם באמת מישהו מכיר הרבה אנשים, אז יבוא הרכב מקצרין, יבוא הרכב מסדרות. וברוך השם, הדבר הזה פותר את הבעיות, ואנחנו גם מאוד מאוד מקפידים על גילוי נאות. אתה אומר מראש, אני מכיר מפה, אני מכיר משם, הייתי בתיק, הופיע שם עורך דין, לא ידעתי שהוא מופיע, שלמד שנה מתחתה בישיבה, לא ראיתי אותו 20 שנה, הודעתי את זה בתחילת הדיון, הצד השני הסכים, התקיים הדיון, כמובן שכשראו שקלטה אליהם הרע, מיד הם רצו והתחילו להשמיץ, שבית הדין, חבר של הצד השני, אמרנו, סליחה רבותיי, הכל ידעתם מראש, ואמרנו, עכשיו אנחנו לא מתביישים, ואנחנו נלך עד הסוף, והם באמת חזרו בהם, והעניין מסתיים. עיקרון רביעי הוא עיקרון האחריות. בית הדין, אני אומר, מבחינתנו, צריך להתנהג כאילו הוא מערכת המשפט של מדינת ישראל. הוא מערכת המשפט, אין אחריו אף אחד, אין למי לזרוק את התיק. אני, פעם מישהו אמר לי, תשמע, בעניין הזה אולי נתיר להם לפנות לבית המשפט. מה פתאום? אין תיק שבית הדין לא יכול לטפל בו, אין דבר כזה. ומבחינתנו, החוקים של מדינת ישראל, בחלקם, הם חוקים שמנוגדים לתורה, כל חוקים שעוסקים בבסיס, אבל בחלקם תקנות. ובארץ חנדה התקבלה החלטה שדין על מלכות הדין, על גבי חוקי הכנסת. מבחינתנו זה פתרון, כי הגנה זכויות יוצרים מגינים בכל בתי הדין הממונות. אבל לפי איזה עקרונות? אז בארץ חנדה, לפי חוק זכויות יוצרים. זאת התקנה, זאת תקנת הקהל. ומבחינתי, אני אומר עוד פעם, אני משתמש בכנסת בשביל לעזור לי להיות, כמו שאמרתי, חלופה ראויה למערכת המשפט של מדינת ישראל. אני לא חושב שאני יכול, אני כרגע אין לי סמכות להחליף, אבל אני יכול להחליף. אנחנו מנסים להראות את זה בכל תיק ותיק, והתחושה של הדיינים היא שאתה צריך להיות, מבחינתך, אתה, אין אחריך אף אחד. אין לך למי להעביר את התיק הזה. אתה תנהל אותו כמו מדינת ישראל. ואני רוצה לומר פעם, אני לא עוסק בכלל בענייני משפחה, אני אגיד דבר אחד על חלוקת רכוש לפי ההלכה או לא לפי ההלכה. אמר הרב דיכובסקי, שמעתי אותו פעם איזה כנס, שהיה כנס של שבת, של דייני בית הדין הרבני הגדול. אז הוא ניגש לנשות הדיינים של בית הדין הרבני הגדול, ושאל אותם, תגידי לי, הגמירות דעת שלך, זה שאת שותפה עם בעלך ברכוש, או שהכל שיהיה לו ויש לך כתובה? אתם מנחשים מה הייתה התשובה. אז אני חושב שחלוקת רכוש בין בני זוג היא לא בניגוד לדין תורה, היא על פי גמירות הדעת של הצדדים. עזבו אותי, לא יודע מה חוק המדינה אומר, זה בכלל לא רלוונטי, אבל זה גמירות הדעת של הצדדים, וזו ההלכה. זה לא ההפך מההלכה, זאת ההלכה. ולא צריך לעשות את זה בשביל למצוא חן בין אף אחד, לא מחשש לאף אחד. דבר אחרון, אני אומר, וזה הדבר הכי בסיסי, בית הדין צריך להיות ישר, ישר כמו סרגל. ואני אומר את זה הרבה פעם לאברכי דיינות, יסלחו לכם אם אתם תטעו בשולחן ערוך, יסלחו לכם תטעו ברמבה, לא יסלחו לכם אם אתם תטעו בענייני יושר. אין בזה אין טעויות, אין טעויות. אם יש לך ספק, אז אין לך ספק, אז תגיד ותאמר עוד פעם ותפסוד את עצמך. ומי שנוהג ככה, אני אומר, ברוך השם, הציבור ניכרים דברי אמת ויודע להעריך את זה. תודה רבה.
התייחסות לגבי הוצאות
בהסכם הברות של ארץ חמדה, יש התחייבות לשלם הוצאות. יש החלטת מדיניות, שכחתי להגיד את זה, יש בארץ חמדה החלטות מדיניות בסוגיות מרכזיות שמטרתן להגביר את השקיפות, שמי שמגיע לארץ חמדה ידע על פי איזה עקרונות מחייבים אותו. התשובה היא קודם כל בהוצאות משפט. יש הוצאות במקרים מסוימים, כבר על פי הלכה, כאשר אדם נוהג שלא כדין, או תביעת סרק, או אדם שמתחמק מתשלום חוב ברור. אנחנו הוספנו דבר אחד בגלל הסכם הברות, זה כאשר אדם עושה את זה ברשלנות. כלומר, כשאדם למשל, אומר, שכחתי את הדיון, לא הגעתי. אז אנחנו בזה גם, על בסיס הסכם הברות, מחייבים אותו בהוצאות, ואני אומר, מטרת העניין, שוב, מקצועיות, שבאדם לא ירגיש, הצד השני, שאפשר לעשות פה משחקים, להגיד, שכחתי, להגיד כל מיני תירוצים. אם אנשים יודעים שזה רציני, אם יודעים שההוצאות כבדות יוטלו על מי שמתנהג בצורה לא ראויה, כולם יכבדו את ההליך.
ומה קורה בסוף ההליך?
כלומר?
סוף ההליך, פסק דין.
משלמים לבעל? חלק מפסק הדין, זה חיוב בהוצאות? אם יש חיוב בהוצאות, מחייבים?
לא, אני לא אומר שהוא לא הגיע. כולם הגיעו, הדיונים
אם הכל בסדר, אין חיוב בהוצאות. חלוקת אגרה חצי-חצי, כמו שכתוב בריבש, כמו ש...
את האגרה אתם מחלקים בשניהם.
כן, וגם אצלנו אגרה היא 1.5% מהתביעה, וחלק מהמקצועיות, אני אתן לספר סיפור אחרון, הייתה אצלנו הוגשה תביעה על 7 מיליון שקלים, זה קורה מדי פעם, ואמרו לתובע, אוקיי, אגרה, אגרה היא 1% מהתביעה, 3 מיליון. עכשיו, זה לא מצחיק, כי הוא באמת, המטרת האגרה היא שתתבע את מה שאתה באמת חושב שמגיע לך.
כן.
אל תזרוק מספרים. תודה.
אני מודה מאוד לחברי הפאנל, אני מזמין את הרב הרוסי לסגור את הכנס, בבקשה.
מוריי ורבותיי, קודם כל אני מאוד מודה לכל חברי הפאנל על הדברים שלהם, שהשכילו אותנו מאוד מאוד. אני מודה בוודאי לכל הציבור שהשתתף כאן בסבלנות רבה. אלמלא יש לנו מגבלות של האולם, אז הנה עוד יכולים להמשיך עד שאומרו לנו הגיע הזמן של קריאת שמע של שחרית. אבל אני רוצה לומר לכם, נעשה הערב דבר חשוב למדי, הגילוי לב הזה של כל המטפלים בעניין בית דין ממונות הוא חשוב למדי, הוא יגרום לנו לייעול. אין ספק בדבר, ותראו, מקיר אל קיר כולם מסכימים שאין דבר כזה שבית דין שטיבל, זה איסור גמור, נקודה. זה מקיר אל קיר. כך שנוציא מעולם המושגים שלנו בית דין דין אמונות במובן של שטיבל, זה א'. ב', לעניין המידות של הדיין, אם נשים לב, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת איך מעלים מישהו לדיין, אז ברור שהסנהדרין קובעים את כשירותו התורנית, אבל שולחים שליחים לאנשי מקומו לדעת איך הוא מקובל בעיני הבריות. זאת אומרת, שני מרכיבים חשובים מאוד, השכלתו התורנית המקצועית והרכיב האישיותי. בלעדי שני הדברים האלה הוא לא ראוי להיות דיין, ולכן אין צל של ספק שאנחנו צריכים בית הדין דיני מונות את שני הרכיבים האלה, גם את האישיות, המידות, הדרך ארץ, ודאי ודאי את המאור פנים, וגם את הידע המקצועי. אין צל של ספק שאסיה דמגן מגן שוויה, אבל אתם שמעתם את הרב שיינמן, וגם אני עובד בחינם, חינם אין כסף, אז זה לא אומר שבגלל שאין לנו תקציב אז אנחנו לחלוטין לא שווים כלום. לא, אנחנו עושים את נשמותינו, כי אנחנו רואים בזה קידוש השם גדול, אבל בהחלט בהחלט צריכים להיאבק ציבורית, ציבורית, שיתנו כוח לבית הדין דמונות, סמכויות עצמאיות, עצמאות, לא תלות מכרעת בית משפט המחוזי, וכן תקציב, וכן תקציב, כך צריך לפעול. אז מבחינה זו רבותיי, אין לי צל של ספק שככל שהדברים האלה ישמעו, הם ייתנו את פירותיהם, הם עניבו פירות. רבותיי, מהפאנל הזה למדנו הרבה דברים חשובים. יחס לנימוקים, כבוד השופט, לא התכוונתי בשעה שדיברתי על הנימוקים שאכן באמת דיינים יעריכו בנימוקיהם. לא. אצלי השיטה היא כזו, בפסק דין אני מתייחס יותר ויותר לפירוט העובדתי כדי שהצדק ייראה. אני מראה את המבנה, המבנה של כל מה ש, מה שהתרחש, כדי ש, כי גם כשזה מגיע לבית משפט מחוזי, השופטים אומרים, קראנו וראינו שהדיון נעשה כהלכה. ועם מקצת נימוקים תורניים, כדי לא להלאות, כי לא, זה לא שווה לכל נפש, מה שהתכוונתי זה, אנחנו מפרידים בין הפסק דין הניתן, ובין הפסק דין שאני כותב אותו לעצמי, זה צריך להתפרסם, להתפרסם ברמה תורנית, כדי שיהיה דיבוק חברים, כי אנחנו לא מעוניינים בפתרון ספציפי של סכסוך, אלא בקביעת הלכות, וההלכות האלה צריכות להתלבן על ידי דיבוק חברים, ולכן יש חשיבות גדולה מאוד בפרסום פסקי דינים מנומקים במובן הלמדני ביותר, לא במובן הישיבתי, הלמדני, מקצועי, כדי שבאמת הדברים יתלבנו, וכך נוכל להניח יסודות למשפט תורה אשר ראוי למציאות המודרנית. לא שהוא נגזר וגוזרים אותו שיהיה מתאים, אלא לדעת איך המשפט התורני מתמודד עם המציאות ונותן את פתרונות האמיתיים של התורה. אלא שאני אמרתי עוד משהו, אצלנו המשפט הוא לא רק למשפטנים, הוא להמון עם, כי זהו חינוך. וחשוב מאוד מאוד שפסקי דינים יתפרסמו ברמה עממית, המונית, כדי שידעו מושגי צדק. כי רק כך אומר הרמב״ם, ככל שירבו מושגי הצדק, אפשר יהיה להתקרב יותר ויותר לחידוש הסמיכה ולחידוש הסנהדרין. וגם ברמה משפטית מקצועית, כדי שהמשפטנים יחשפו לעולמו של המשפט העברי. ככל שמאורה של התורה יגיע אליהם, אין לי ספק שזה יקרב אותם. אז זה ביחס נימוקים, ביחס לערעור מוריי ורבותיי. אוי לי מצרי, אוי לי מיוצרי. מחד, באמת היו רבנים ואמרו, איך אתה יכול לומר בלי ערעור? אנחנו צריכים לברר את האמת עד תום. ומצד שני, באמת רוצים שהעניין יהיה סופי ויגמר ולא יהיו תלאות וכו' וכו'. הצעתי אז, הרב עידו קנאה כבר אולי שכח, כשדיברנו על הדבר הזה, הצעתי לנצל סעיף חשוב מאוד מאוד בחושב משפט, והוא מוסד השאילתה. דהיינו, לא להגיע למצב של ערעור, אלא אם עורך דין או טוען רבני אומר לדיין, סליחה, דומני שבעניין הזה כבוד בית הדין איננו נוהג כהלכה, כי כתוב כך וכך 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 וכך. אז אם באמת נכנס ספק בליבו של הדיין, אין שום סיבה בדבר שלא יעצור את הדיון, והוא, הדיין, יגיש לפני דיין גדול יותר ממנו, תמיד חכמים גדול יותר ממנו, שאילתה בעניין הזה. זה רבותיי אמיתי יותר, צודק יותר. מדוע? משום שאם ניתן פסק דין ואז נניח שיש ערכת ערעור, נעזוב רגע את האריכות של הזמן, אז למי שיש כסף, אז הוא ילך לערעור. למי שאין כסף, הוא לא ילך לערעור. ואז יוצא שאולי שני בני אדם שקיבלו את אותו פסק דין, אותו פסק דין, זה בית דין כזה וזה בית דין זה. זה היה לו כסף והלך לערעור ונשתנתה התוצאה. זה לא היה לו כסף ולא הלך לערעור ולא נשתנתה התוצאה. זה עוול. לכן אין טוב יותר, רבותיי, מאשר ללכת לסעיף השאילתה, לפתח אותו. זה אולי תהיה התרומה שלנו, בתי דין דין אמונות, שנפתח דברים שכבר פשוט נדחקו לנו, נדחקו לנו בצד, ונוכל באמת לשכלל אותם. הנה ככם, ראו גם ראו כיצד באמצעות בית הדין דין אמונות, נוכל לחדש דברים עיקרים וחשובים, שבאמת ירבו את הצדק. אני שוב מאוד מודה לכולם, אנחנו לא מסתפקים, רבותיי, בכנס הזה כאן, זה יהיו כנסים אזוריים במקומות אחרים, כדי שיותר ויותר נשמע את הציבור, נשמע את הנוגעים בדבר בכל מקום ומקום, כדי שנלמד מתוך זה לייעל בתי הדין, ולגרום לכך שבתי הדין דין אמונות יהיו מוסדות מבוקשים וחשובים, אשר באמת יקרינו על כל החברה הישראלית. עד כאן, מוריי ורבותיי, אני מתכבד להזמינכם בעזרת השם יתברך לכנס העולמי השנתי שאנחנו מקיימים כל שנה. הפעם זה כבר המספר ה-27, זך וישר עתה, וכשקדוש ברוך הוא ייתן לנו עוד. בכנסים האלה אנחנו מציפים כל שנה, מציפים נושא והופכים אותו לתתי נושאים, דנים בהם שלושה ימים ברמה מאוד מאוד חשובה, תורנית, משפטית, חשובה מאוד מאוד. הנושא הפעם, הפגנות במרחב הציבורי. מותר להפגין, חובה להפגין, למי, כיצד, אחריות משפטית על ההפגנות, עם כל ההיבטים של כל העניין, כנגד מי מפגינים וכל כיוצא בדברים האלה. יש לנו כבר ממש הצעות רבות, וקוראים כנס מרתק מאוד וחשוב מאוד. זה במלון רמדאן רנסנס, ט"ו בשבט, זה יום רביעי, אז אנחנו מתחילים, רביעי, חמישי, שישי, שבת, אתם מוזמנים, בוודאי ובוודאי לפחות בשביל השם, אז זה בחינם, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. בכנסים האלה, רבותיי, כל שנה אנחנו מקיימים סדנה מטעם משפטי ארץ, שהרב עידו מכין כל פעם נדבך חשוב על הוצאות המשפט, דנו, על ערעור, דנו, ואנחנו מוסיפים רכיב ועוד רכיב ועוד רכיב, מתוך הפרקטיקה מגיעים גיבוש הלכה, וכך ייבנה ספר חשוב והלכתי שבא מכוח המעשה ומכוח ההלכה, שעל פיו בתי הדין דין אמונות ידונו. כך בונים, רבותיי, את משפט התורה. השם בעזרנו, ונזכה לגאולה שלמה מהרה בימינו, אמן. ותודה לרב יהושע ישי, שחרף בריאותו הלקויה בא לכאן מתוך הוקרה לכל המעשה הזה. הוא גם תמך בנו בעבר, יתמוך בנו בעתיד, בעזרת השם יתברך. אז כל טוב.